שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כף במסכת נזיר. היום יש לנו לימוד די קצר, נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בעמוד ב' בסוף הפרק. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של הימים האחרונים של תמה שנזר. בחלק השני נעבור לנושא חדש וזה עדים שמעידים על אדם שהוא נזר. אז החלק הראשון לגבי תמה שנזר. כאמור, אדם שכבר היה תממת, ותוך כדי שהוא תמה הוא קיבל על עצמו נזירות, אז כל עוד הוא עדיין תמה, הימים האלו לא נחשבים, אחרי שהוא ניתה, הוא מתחיל את הנזירות. זה הדין הפשוט. היום נחדש שזה נכון לא רק בתומת מת אמיתית מדאורייתא, אלא גם בתומת ארץ העמים, שזו גזרת חזל שארץ העמים חוץ לארץ תחשב כאילו שהכל שם תממת, עוד מעט נראה בדיוק מבחינה פיזית על מה גזרו, בכל אופן ענייננו, יוצא שאם אדם נמצא בחוץ לארץ, גם אם הוא לא נגע במת, חזל גזרו עליו שזה נחשב כאילו שהוא כן נגע במת, כלומר הוא עכשיו תממת מדרבנן, וממילא אם הוא עכשיו יקבל על עצמו נזירות, אז מדרבנן הזמן הזה שבו הוא בחול בעצם לא נחשב לו. ולכן אם הוא יבוא לארץ ישראל בשביל להביא את הקורבנות כי הוא רוצה לסיים את הנזירות, אז בעצם יגידו לו, סליחה אדוני, אתה עוד לא יכול לסיים, אתה צריך להתחיל את הנזירות מחדש ורק אז תוכל לסיים כי מה שהיה בחול לא נחשב. זה הכנס דרבנן באופן כללי, עכשיו נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה שיש מחלוקת במשנה כמה ימים באמת כנסו אותו. כלומר, אם זה נזירות רגילה של 30, אז פשוט הוא צריך להשלים 30. אבל מה אם זה נזירות ארוכה יותר, של 100 למשל? כמה הוא צריך להשלים מזה? אז לפי בית הלל, הוא צריך להשלים את כל הנזירות, כי כל הנזירות בחול לא נחשבת. לעומת זאת, לפי בית שמאי, הם מקלים הפעם, הם אומרים, מספיק 30 יום, כי סוף סוף זה רק זרד הרבנן, לא גזרו עד כדי כך. זו המחלוקת במשנה. בגמרא יש שתי הצעות סביב מה המחלוקת. לפי הצעה הראשונה, המחלוקת היא לא לגבי נזירות, אלא לגבי הגזרה של ארץ העמים, עוד שנייה נפרט, לפי הצעה שנייה להפך, המחלוקת היא לא על ארץ העמים, אלא על נזירות. מה הכוונה? אז עוד פעם, הצעה הראשונה זה שהמחלוקת היא לא ספציפית לגבי ענייני נזירות, אלא זה מחלוקת כללית יותר לגבי הגזרה של ארץ העמים, עד כמה חזל החמירו בה, שלפי בית הלל הם החמירו מאוד, הם גזרו גזרה שלא מצאנו לה שום דוגמה אחרת בענייני טומאה, וזה שהם גזרו שלא רק האדמה טמאה ומתמת כמו מת, אלא גם האוויר עצמו טמא. לעומת זאת, לפי בית שמאי, אל תגזים, הם גזרו רק על האדמה, כאילו שבכל מקום באדמה יש מתים ומתמים במגע, מסע, באוהל, אבל האוויר עצמו לא תמה. זו הצעה עד כמה חזל החמירו, ואומרת הגמרא שמכאן אפשר להשליך גם למחלוקת במשנה שלנו, שלפי בית הלל שמאוד החמירו על גזרת ארץ העמים, אז גם החמירו במשנה שלנו, לא כי יש קשר ישיר, אלא פשוט מחמירים באופן כללי בגזרת ארץ העמים, לעומת זאת בית שמאי פחות מחמירים, וגם אצלנו פחות מחמירים, זו הצעה הראשונה. הצעה השנייה זה שזה לא מחלוקת לגבי גזרת ארץ העמים. יכול להיות ששני המסכימים שבאמת גזרו רק על האדמה עצמה, מה שנקרא בגמרא גושה, כלומר גוש האדמה, והמחלוקת היא לא שם, אלא פשוט אצלנו. עד כמה צריך לקנוס על אותו נזיר לבית הלל הכל, לבית שמאי 30, ועד כאן הסעיף הראשון, המחלוקת, עד כמה הוא צריך להשלים. עוד פעם שנזכור, לפי בית שמאי רק עד 30 יום, לפי בית הלל צריך להשלים הכל. הסעיף השני לגבי זה, זה סיפור במשנה. המשנה מספרת על הלני המלכה, שכשהיא הייתה בחוץ לארץ, היא קיבלה על עצמה נזירות של 7 שנים, ואז היא עלתה לארץ בשביל להביא את הקורבנות, וכאן יש שתי גרסאות מה בדיוק קרה כאן. לפי תנא קמא, בית הלל לשיטתם, הורו לה שמה שהיא עשתה בחול לא נחשב, היא צריכה לעשות עוד 7 שנים, והיא באמת עשתה עוד 7 שנים, ואז ביום האחרון היא פתאום נטמאה, ובזה היא בעצם סתרה הכל, ולכן היא עשתה עוד 7 שנים. כך שסך הכל היא הייתה נזירה 21 שנים, זו הגרסה של תנא קמא. הגרסה של רב יהודה זה שהיא לא הייתה 21 שנים, אלא רק 14. איך הוא הגיע ל-14? אז כאן יש שתי הצעות בגמרא, וכל הצעה מסבירה אחרת במה רב יהודה נחלק על תנא קמא. לפי הצעה הראשונה הוא נחלק על תנא קמא מבחינה הלכתית, לפי הצעה השנייה מבחינה מציאותית. נראה קודם את ההצעה השנייה שהיא קצרה יותר, ואז את הראשונה. אז ההצעה השנייה זה שהוא נחלק עליה מבחינה מציאותית, כלומר לדעתו הסיפור היה אחרת, היא באמת הגיעה לארץ ישראל, היא עשתה 7 שנים, ואז זהו, היא לא באמת נטמאה בסוף 7 שנים, ולכן היא עשתה רק 14, ולא 21, זו הצעה השנייה. הצעה הראשונה זה שהוא לא נחלק מבחינה מציאותית, באמת היא כן נטמאה, אלא רב יהודה נחלק על תנא קמא מבחינה הלכתית. כלומר, לדעתו פסקו לה לא כמו בית הלל במשנה שלנו, אלא כמו בית שמאי, וממילא היא עשתה 7 שנים בחול. כשהגיעה לארץ היא לא הייתה צריכה לעשות עוד 7 שנים כמו בית הלל, אלא רק עוד 30 יום כמו בית שמאי, ואז באמת בסוף 30 יום היא נטמאה וסתרה הכל, והיא הייתה צריכה לעשות עוד 7 שנים, כך שסך הכל היא עשתה 14, או ליתר דיוק לא 14, אלא 14 ועוד 30 יום שעשתה אותם בין השבע לשבע. זו הצעה הראשונה. שונה, אבל הגמרא דוחה את ההצעה הזאת משתי סיבות. סיבה אחת זה שלפי זה יוצא שכמו שאמרנו, זה לא היה 14, אלא 14 שנה פלוס 30 יום, והמשנה הרי אמרה 14. ותחייה שנייה זה שיש ברייתא אחרת שאומרת שרבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר שראינו אתמול, שאם הנזיר נטמע ביום האחרון שלו, הוא לא סותר הכל, אלא רק 30 יום. עכשיו הרי כאן מדובר שנטמע ביום האחרון, אז לפי זה היא לא אמורה לעשות עוד 7 שנים, אלא רק עוד 30 יום. כלומר, בסך הכל הייתה נזירה, 7 שנים בחול, עוד 30 יום בארץ כי חול לא נחשב, ואז עוד 30 יום כי היא סותרה, אז זה רק 7 וחודשיים, זה לא 14. וממילא את ההצעה הראשונה דחינו, ועברנו כאמור להצעה השנייה, שבאמת היא בכלל לא נטמעה, היא עשתה 7 בחול, 7 בארץ כהשלמה לפי בית הלל, וזהו. וככה זה יצא 14, ועד כאן הסעיף השני, הסיפור על הלני המלכה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור זה במשנה הבאה, באמצע עמוד א', וזה לגבי עדים שמכחישים זה את זה. כלומר, נקדים. מה קורה אם אדם סתם יושב לו לתומו, ופתאום באים עדים וטוענים שהם שמעו אותו מקבל נזירות. והוא אומר, מה פתאום לא קיבלתי נזירות, אבל הם שני עדים, והם טוענים שהוא כן קיבל, אז העדים נאמנים, והוא צריך להיות נזיר. זה נתון. עכשיו, למקרה שלנו ולדיון עליו, ואת התהליך נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה הצגת המקרה. מה קורה אם יש סתירה בין העדים, שחלק טוענים שהוא קיבל 5 נזירויות, וחלק טוענים שהוא קיבל רק 2 נזירויות? אז בזה יש מחלוקת במשנה. בית שמאי אומרים, כיוון שהם לא מעידים אותו דבר, זה נקרא נחלקה העדות, העדות נחלקה לשני חלקים, ולכן היא פסולה, והוא לא צריך להיות נזיר בכלל. לעומת זאת, בית הלל אומרים שהעדות קשרה, לפחות חלקית, כלומר, החלק שעליו כולם עודים, שזה שתי נזירויות, את זה הוא כן צריך לעשות, ורק את שאר הנזירויות הוא לא צריך. אז עוד פעם, בית שמאי אומרים, העדים סותרים זה את זה, אנחנו פשוט לא מתייחסים להם, והוא לא נזיר בכלל. בית הלל אומרים, אחד אומר 2, אחד אומר 5, אז הוא יעשה 2, וזה השלב הראשון. השלב השני זה שהגמרא דנה, במה בעצם מדובר כאן כשאנחנו אומרים שיש סתירה בין העדים? אז היא אומרת שאפשר לדבר על שני מצבים. מצב אחד זה שיש שתי כיתה עדים שסותרים זה את זה, כלומר באו כאן שני זוגות של עדים, זוג אחד אומר שהוא עשה שתי נזירויות, וזוג שני אומר שהוא עשה 5 נזירויות. מצב שני זה שבא רק כת אחת של עדים, כלומר יש כאן רק זוג אחד של עדים, ובתוכם יש סתירה שעד אחד אומר 2, ועד שני אומר 5. עכשיו, אם היינו צריכים לשאול את עצמנו באיזה מהמצבים אלו יש יותר סברה לפסול את העדות, אז עולה בגמרא שבמצב השני יש יותר סברה. למה? אז אפשר להציע שבמצב הראשון יש שתי עדויות שלמות. יש כאן שני עדים שמעידים 2, שני עדים שמעידים 5, אז אני יכול לומר שאני מתייחס רק ל2 מתוך ה5, ולגבי זה יש כאן עדות שלמה, והכל בסדר, הוא יעשה 2. לעומת זאת, במצב השני אין כאן בכלל עדות שלמה. יש כאן עד אחד שאומר 5 ועד אחד שאומר 2. כאן בשביל לומר שאני מצרף אותם לגבי ה2, זה כבר יותר חידוש. בכל אופן, אלה המצבים, ועכשיו חזרה לבית שמאי ובית הלל, שכאמור, לפי בית שמאי העדות פסולה, לפי בית הלל העדות כשרה, לגבי איזה מהמצבים אלו הם נחלקו. ולגבי זה יש שתי גרסות, יש את המשנה שלנו ויש את רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה בגמרא. לפי המשנה שלנו, המחלוקת שלהם זה בשני קיטי עדים, ששם בית שמאי בכל זאת פוסלים את העדות ובית הלל מכשירים, אבל בקט אחת בזה כולם פוסלים. זה לפי המשנה. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, הוא מקל יותר בקבלת עדות, והוא אומר שאם זה שתי כיתה עדים, אז שם לפי כולם העדות כן קשרה. רק אם זה בקט אחת, שם המחלוקת שבית שמאי פוסלים את העדות, ובית הלל בכל זאת מכשירים. אלה שתי עדות, עוד פעם שנזכור, לפי תנא קמא, בשני כיתה עדים המחלוקת, אבל בקט אחת לפי כולם העדות פסולה, לפי רבי ישמעאל הוא מקל על העדות, כלומר, בשני כיתה עדים, שם לפי כולם העדות כשרה, ובקט אחת, שם המחלוקת, עד כאן הדעות, ועד כאן השלב השני בדיון. השלב השלישי והאחרון, ונסביר את זה לפי התוספות, בא רב ואומר שלפי הגרסה האחרונה שאמרנו, רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, שאמר שהמחלוקת היא בקט אחת שבית שמאי פוסלים את העדות ובית הלל מכשירים, אז אומר רב שמה שבית הלל מכשירים זה רק אם הם פשוט אמרו את מספר הנזירויות. כלומר, עד אחד אמר, אני שמעתי שהוא עשה שתי נזירויות, עד שני אומר, אני שמעתי 5. במקרה כזה, בית הלל מכשירים את העדות למינימום, כלומר, עושה שתי נזירויות, זה כשהם סתם אמרו את המספר. אבל אומר רב, אם הם לא סתם אמרו את המספר, אלא מונה, אז גם בית הלל מודים שהעדות פסולה. זה רב, שבמונה בית הלל מודים שהעדות פסולה, אבל עכשיו אתם בטח שואלים, רגע, מה זה מונה? אז רב חמה גם שואל, והוא מציע שתי אפשרויות, אבל את שתי אפשרויות הוא לא מקבל. אפשרות אחת הוא מציע שמונה, הכוונה היא שכל עד לא סתם אמר את המספר שלו, אלא הוא גם שלל את המספר השני. כלומר, עד אחד אמר 2 ולא 5, ועד שני אמר 5 ולא 2. זו הבנה אחת למה זה מונה, אבל רב חמה דוחה את זה שלא יכול להיות שעל זה רב דיבר, כי זה פשיטה שזה פסול. ברור שאם יש ממש סתירה חזיתית בין שני עדים, שכל אחד שולל את השני, ודאי שהם לא מצטרפים גם לבית הלל, על זה רב לא דיבר, זה פשיטה. אלא מה זה מונה? אז ההצעה השנייה אומר רב חמה, זה שכל עד לא סתם אמר את המספר שלו, אלא גם ספר עד המספר שלו. כלומר, העד הראשון, במקום סתם לומר 2, הוא אמר 1, 2. והעד השני, במקום סתם לומר 5, הוא אמר 3, 4, 5. וכנראה שרב מבין שכשהשני אמר 3, 4, 5, ולא אמר 1, 2, 3, 4, 5, אז זה כאילו שהוא בעצם אמר 3, 4, 5, ולא 1, 2, ולכן ודאי שהעדויות לא מצטרפות. זו הבנה של רב חמה בלמה רב התכוון, אבל אומר רב חמה, אני חולק. לדעתי זה שהוא אמר 3, 4, 5 ולא יתחיל ב-1, 2, 3, 4, 5, זה פשוט כי למה להגיד את מה שהראשון כבר אמר? הוא כבר אמר 1, 2, ואני פשוט בא להוסיף עליו. ולכן זה לא נחשב שהוא כאילו אמר 3, 4, 5 ולא 1, 2, ולכן גם כאן, לפי רב, העדויות כן יכולות להצטרף לפי רב חמה, וככה גם פסקו במערבה שגם במקרה של מונה, העדויות לפי בית הלל, כן מצטרפות, ועד כאן השלב השלישי של הדיון, וזה היה החלק השני של השיעור, ובזה בעזרת השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך מי שאמר, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הנושא של תמה שנזר, רק שהפעם הוא תמה לא מדאורייתא, אלא מדרבנן, כי הוא היה בחוץ לארץ, ויש שם גזרה של תומה לארץ העמים, אז אם הוא נזר בחול ועשה את הנזירות שם, זה לא עוזר לו, כשהוא מגיע לארץ הוא צריך לעשות עוד פעם. כמה הוא צריך לעשות עוד פעם? לפי בית הלל הכל, לפי בית שמאי, רק 30, והבאנו שני הסברים למה המחלוקת, ואז סיפרנו על הלני המלכה, שהיא עשתה נזירות 7 שנים בחול, ואז היא הגיעה לארץ, וכאן יש שתי גרסאות מה קרה לה, לפי תנקם בית הלל אמרו לה שהיא צריכה לעשות עוד 7, בית הלל לשיטתם, ואז בסוף היא גם נטמעה והיא עשתה עוד 7, סך הכל 21 שנים, לעומת זאת לפי רב יהודה היא עשתה רק 14, והבאנו שתי אפשרויות איך זה קרה, אפשרות אחת כי פסקו לה לפי בית שמאי, וממייל היא עשתה 7 בחול, 30 בארץ, כי לא צריך הכל, אלא רק 30, ואז היא נטמעה ועשתה עוד 7, אבל את ההבנה הזאת דחינו כי יוצא שהיא בעצם עשתה יותר מ-14, היא עשתה 14 ועוד 30, וגם בעצם לפי רב יהודה, כיוון שהוא סובר כמו רבי אליעזר, זה שהיא נטמעה בסוף לא מחייב אותו עוד 7, אלא רק עוד 30, כי נטמעה ביום האחרון, וממילא לא אמורה לעשות 14, היא אמורה לעשות רק 7 בחול, 30 כי הגיעה לארץ, ועוד 30 כי נטמעה, וזהו, לכן האפשרות הזאת נדחית, אלא ההבנה השנייה ברב יהודה למה היא עשתה 14, זה כי פשוט היא לא באמת נטמעה, לכן היא עשתה 7 בחול, 7 בארץ, וזהו. ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עדים שטוענים שהוא קיבל נזירות ויש הכחשה ביניהם כמה נזירויות הוא קיבל, האם 2 או 5. אז בית שמאי אומרים נחלקה העדות ובית הלל אומרים שהעדות כשרה וראינו שתי דעות באיזה מצב המחלוקת. לפי המשנה שלנו המחלוקת היא כשיש שתי קטעי עדים שסותרים זה את זה, אבל אם זה קט אחת שיש סתירה בתוכה אז לפי כולם העדות נחלקה והיא פסולה. לפי רבי ישמעאל בן רבי יוחנן מברוקה, הוא מקל על העדות ואומר שאם זה שתי קטעי עדים, אז לפי כולם העדות דווקא כשרה, וכל המחלוקת זה רק בקט אחת. ולסיום בא רב ואומר שבמקרה הזה של קט אחת, שאמרנו עכשיו שלפי רבי ישמעאל בזה המחלוקת, שלפי בית שמאי עדות פסולה ולפי בית הלל כשרה, זה נכון כשהם פשוט אמרו את המספר, אבל אם מדובר במונה, אז גם לפי בית הלל העדות נחלקת. ומה הכוונה מונה? אז מסביר רב חמה לפי ההבנה השנייה שלו, שהכוונה היא שהעד הראשון אמר 1-2, והשני אמר 3-4-5, בזה לפי רב העדות נחלקת לפי כולם, אבל אומר רב חמה, למה? וגם במערב אמרו, למה? בעצם העדות לא נחלקת גם כאן לפי בית הלל, כל טוב.